מתוך מדרש רבה, עושה שלום במרומיו, אמר איש לקיש, מיכאל כולו שלג, וגבריאל כולו אש, ועומדין זה אצל זה, ואינם מזיקים זה את זה. אמר בר כפרה, ומה עם העליונים, שאין בהם לא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, צריכים שלום, התחתונים, שכולן שנאה ותחרות וקנאה, על אחת כמה וכמה, שהם צריכים שלום.
Ooh, 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 ooh,
רוח, רוח השם, יונתן שחר שר את השיר של רב שלמה קרליבך עם שתי המילים, רוח השם. שלום לכם, בוקר טוב מירושלים המושלגת, יום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ב, 27 בינואר 2022, באולפן ידידיה מאיר עם ישי נוימן, הטכנאי, ואני מתלבט איך לפתוח את השלג, את החגיגיות, אתם שומעים בקולי. עכשיו, אם אתם לא בערים הגבוהים, לא בירושלים ולא בצפת ולא בגוש עציון ויהודה ושומרון, אז אתם פחות קמים לבוקר מושלג, ואולי זה מעצבן אתכם לשמוע מישהו חגיגי. ואם אתם בירושלים ואתם שומעים אדם שמדבר על הקורונה, אז נו מה, אתה לא בעניינים, הכותרת זה השלג, אז... בכל אופן, אני לא יודע בדיוק באיזה טון לדבר, אבל 20 סנטימטרים בירושלים ובערים הגבוהים. ירושלים יפה ומושלגת לגמרי הבוקר הזה, ואם לא די בזה, אז גם אין לימודים כמובן, מהסיבה הנכונה. אבל בואו נדבר על באמת יתר ערי הארץ, האם שם יש או אין לימודים, האם יש שביתה? ובכן, ברגע האחרון השביתה התבטלה, הלימודים התקיימו, בית הדין לענייני עבודה בתל אביב הוציא הלילה צו מניעה ארעי נגד החלטתה של מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד להשבית את הלימודים במחאה על ביטול הבידודים במערכת החינוך. הסעד הארעי שהוציא בית הדין לעבודה מונע את השביתה וצעדים ארגוניים אחרים. בית הדין נימק את ההחלטה בכך שהודעה לציבור המורים והגננות ניתנה כ-11 שעות בלבד לפני פתיחת יום הלימודים, באופן שלא מותיר די זמן לקיים דיון במעמד שני הצדדים. בית הדין קבע דיון הבוקר בשעה 2, זאת אומרת קבע דיון היום בשעה 2 בצהריים, לפנות בוקר ההחלטה ניתנה, וזה קורה אחרי שמיליוני הורים בעצם, ומורים ומנהלים וגננות, הלכו לישון בלי לדעת מה קורה היום, כי יפה בן דוד הודיע על שביתת פתע בעקבות ביטול הבידודים. במשרד החינוך מיירו לעבוד על צווי מניעה, אבל העתירה לבית הדין הארצי לעבודה הוגשה רק הלילה. במרכז השלטון המקומי הדגישו אתמול כי ראשי הרשויות הנחו את המנהלים ואת צוותי החינוך לקיים לימודים כרגיל, כפי שהממשלה החליטה, אבל המורים כהרגלם יפעלו בהתאם להנחיות של מזכ"לית ההסתדרות שנהנית מתמיכה רחבה בקרבם. יחד עם זאת, גם ללא הכרזת השביתה, מערכת החינוך נמצאת כבר היום במצוקה קשה של כוח אדם לאור הבידודים. מכל מקום, כך או כך, הורים רבים שלא ידעו אם לילדיהם יהיו היום לימודים, לא יודעים גם אם לבצע להם בדיקה ביתית כדי שיוכלו להיכנס למסגרת, או שעליהם להיעדר מעבודה כדי לשמור עליהם. יש לזה המון המון השלכות למיליוני ישראלים, וכאמור, שורה תחתונה נכון לרגע זה, שהלימודים היום במקומות לא מושלגים יתקיימו כסדרם. ומי שכותבת על הסיפור הזה של הקורונה ומערכת החינוך ועוקבת בדאגה, זאת שרית רוזנבלום, העיתונאית הוותיקה, והיא כותבת הבוקר כך: אם למישהו היה ספק מה הממשלה שלנו חושבת עלינו, אתמול התקבלה התשובה המחפירה. ובכן, היא לא, היא פשוט לא חושבת עלינו, יותר נכון, היא פשוט לא סופרת אותנו, לא אותנו ולא את הילדים שלנו. ההחלטה להשאיר על קנה את התוכנית לביטול בידודי הילדים דווקא בשיא היקף התחלואה בקורונה, שכמותו לא היה מאז תחילת המגפה, בזמן ששיאי האשפוזים והתמותה נשברים בזה אחר זה, וכאשר קיימת אי ודאות גדולה ומטרידה לגבי השלכות התחלואה על בריאות הילדים, היא דוגמה קיצונית לחוסר האחריות של הממשלה. קשה להבין מה עומד מאחורי ההחלטה התמועה הזאת. ראש הממשלה לא התבקש להימנע מביטול מתווה בידודי הילדים לחלוטין, אלא רק לדחות את מימושו בשבוע, עד שהתחלואה תרד קצת בשאיפה, ועד שאולי נדע יותר על הסיכונים שלהם חשופים כולנו, ובעיקר הילדים. זה לא עבד. בנט תרבה להתגאות בחמשת השבועות שמדינת ישראל הצליחה להרוויח זמן בתחילת הגל החמישי, כשרק נודע על האומיקרון, אבל הוא לא היה מוכן להקצות שבוע אחד בלבד, רק שבוע, כדי לוודא שבריאות הילדים שלנו מובטחת. אז הנה מה שהממשלה שלנו מוכנה לסכן כדי שלא נצטרך יותר לשבת בבית עם הילדים. אחרי שבועות ארוכים שבהם מוכרים לנו שהאומיקרון הוא סתם צינון, מתברר שיש שטף דיווחים מטרידים מהעולם על תסמונת פימס בילדים שנגרמת על ידי הווריאנט הספציפי הזה. התסמונת הדלקתית הקשה הזאת שכבר הרגה שני ילדים בישראל ופגע ביותר מ-200 בגלים הקודמים, מתרחשת אחרי ההחלמה ופוגעת במערכות רבות בגוף. חלק מהמדינות בארצות הברית שבהם היא נצפתה בשבועות האחרונים, כמו ניו יורק ומישיגן, מדווחות כי היקף הילדים שלקו בה גבוה מבעבר, במקביל דווח על פרקוסים חריגים בילדים שנדבקו בווריאנט החדש, ועל עוד דברים מפחידים שנראה לי שנעצור פה. בכל סל התרופות, סליחה, בכל סל התופעות החדש והמפחיד הזה, והעומס הגדל במחלקות הילדים, ביצע אתמול האיגוד לרפואת ילדים, בראשותו של פרופסור צחי גרוסמן, פניית פרסה חריגה ואמיצה בעמדתו, והודיע שהוא מתנגד לביטול מתווה הבידודים שבו תמך רק ימים ספורים קודם. למרות כל אלו, החליט ראש הממשלה לקחת על עצמו את האחריות ולפתור את הילדים, שרק לפני שבועיים הביע דאגה לשלומם, דאגה עמוקה, לפתור אותם מחובת בידוד ומהאפשרות להגן על עצמם מההדבקה במוסדות החינוך. בנט מאמין כנראה באמונה שלמה ביעילות המתווה החדש, במסגרתו התבקש ציבור ההורים לבדוק את הילדים פעמיים בשבוע בבדיקות שהיעילות שלהם חלקית ביותר, ולהשאיר אותם בבית כשהם חולים. אשרי המאמין. נאמנים לשיטתם היא מסיימת להכריז על דרך מסוימת, ורק אחר כך לשבור את הראש איך להזזל מממשים אותה, אימצו שרי החינוך והבריאות את המתווה החדש בחום, מבלי שתרחו בכלל לוודא קודם כי להורים יש בבית בדיקות אנטיגן. השר אורוביץ' שהרבה בימים האחרונים להתגאות בחלוקת מיליוני בדיקות לציבור בחינם, עניין שנעשה בתקופה, מזה תקופה בצינה ובלי הוא-הא בכל מדינה מתוקנת, מהר השר אורוביץ' להמתיק את הגלולה בתוספת של 45 מיטות טיפול נמרץ שעליהם מוסכם אתמול עם האוצר לאיוש מיד. זה כמובן שקר מוחלט, כי עם כל הרצון הטוב, ויש רצון, אין שום דרך בעולם לאייש בישראל עשרות מיטות טיפול נמרץ מהיום למחר, גם אם השר אורוביץ עצמו יחבוש שביס לבן, יעבור קורס מקוצר בהנשמה. גם שרת החינוך שלא נקפה אצבע במשך חודשים כדי לשפר את תנאי הלימוד בכיתות בעידן המגפה, הזדרזה בלי בושה לחלוק לעצמה שבחים. קיבלנו את ההחלטה הטובה ביותר למען הילדים, היא כתבה, ותרמה שקר משלה לקלחת הרמאויות הכללית. מערכת החינוך תהיה אחת המוגנות ביותר נוכח היקף הבדיקות הרב והתדיר, היא כתבה. כן, כן. בתוך המציאות המופרעת הזאת, שיש בה בליל של חוסר ודאות והרבה מאוד אינטרסים פוליטיים, בלטה לרעה שתיקת אנשי המקצוע במערכת הבריאות, שחלקם אפילו המשיכו לפזר הבטחות עמומות בנוסח אנחנו נעמוד בזה, זאת כאשר מכבר יודעים בוודאות שאין למערכת שום סיכוי לעמוד מול צונמי החולים ששוטף אותה כעת. גם במשרד הבריאות בלטה רק צדיקה אחת בסדום, ראש שירותי בריאות הציבור, הדוקטור שרון אלראי פרייס, שהתעקשה בתוקף, אבל ללא הצלחה, לדחות את ביטול הבידודים, למרות הלחצים הכבדים שהופעלו עליה, וכך יחזרו הילדים שלנו הבוקר, חוץ כאמור מהמקומות המושלגים, למערכת החינוך עם חיוך על הפנים ושיר בלב באמונה שלמה שאנחנו שומרים עליהם, אז זהו שלא. שרית רוזנבלום, אגב, היא לא כותבת מאיזה פוזיציה של מתנגדת הממשלה או בנט, כמוני, כן, אני מודה, גם אם בנט היה עושה דברים נפלאים, עצם קיומה של הממשלה הוא חטא, לא משנה מה תעשה הממשלה, אבל תראו מה זה שגם היא לא פועלת ולא מתפקדת כמו שצריך ונוהגת בחוסר אחריות ומזלזלת בחיי אדם, הנה כפי שכותבת שרית רוזנבלום. טוב, אנחנו יוצאים 7:20 להפסקת הפרסומות הראשונה שלנו, ואחרי ההמשך הדיווחים והחדשות וגם המוזיקה מירושלים המושלגת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה. מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה. שבוע הפתיחה הגדול של רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו, ואתם מרוויחים. קבלנים, מוסדות, אנשי תחזוקה ולקוחות פרטיים, מבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות. הושע 23, בני ברק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
Vive la France, vive la mapecha kinuchit. Yoplait olala, c'est mefanek. Khadash, yoplait olala. Yogurt im shkhavot super mefankot batachtit. Tartatan meringue limon vetour. La date le fargen latsmecha. Yoplait. Lo meadrin yesh tnuva.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
ראיתי קיבוץ השלושה, פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 22 עכשיו, וכתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו אל השירים, אתם יודעים מה, הם מתאימים גם לשלג והקסום וגם ליום הזה שהוא לא בדיוק חגיגי, יום השואה הבינלאומי, 77 שנים לשחרור מחנה השמדה אושוויץ, ואתמול השמענו בעצם לראשונה את השיר המקסים של אהרון רזל, וכמובן שאתם רוצים לשמוע אותו שוב, וגם אני, אז מצוין, יש פה ממש רוב גדול. ואולי, בואו נלך רגע למקור, לסיפור של רב שלמה קרליבך. הנה אני אקריא את הסיפור, ואחר כך את השיר של אהרון רזל שהולחן בעקבות הסיפור הזה. אז זה מתוך הספר של סיפורי קרליבך, של הרב שמואל זיוון, והוא מספר רב שלמה קרליבך כך. לפני כמה שנים נזדמנתי לאנטוורפן שבבלגיה, ונכנסתי לאחד מבתי המדרש החסידיים להתפלל. עמדתי ליד ארון הספרים, ומצאתי שם ספר שלא הכרתי. הספר כולו עסק בקושייה אחת, על משנה אחת במסכת כלים, עליה מציע המחבר לא פחות מ-137 תירוצים. התחלתי לעיין בספר המופלא הזה, ועמדתי נדהם מול עומק למדנותו של המחבר, תלמיד חכם שאת שמו מעולם לא שמעתי. אמרתי לעצמי, מן השמיים יצא לי לפתוח את הספר הקדוש הזה, לא אניח אותו עד שאלמד בו מעט, ואנסה לזכור את הקושייה וכמה מן התירוצים, מתוך שוב ה-137 תירוצים על קושייה אחת. תוך כדי שאני מעיין בספר, ניגש אליי אחד המתפללים ואמר, דע לך שאני הוא אחיינו של מחבר הספר שאתה מחזיק ביד, יהי זכרו של דודי הקדוש ברוך, השם יקום דמו. אני הוצאתי את הספר הזה לאור, בינתיים הדפסתי ממנו רק כ-100 עותקים. והמשיך וסיפר לי אותו יהודי, מספר לנו רב שלמה קרליבך, דודי היה חסיד קוז'ניץ, הוא התגורר בקרקוב, הוא היה אחד מגדולי העשירים בעיר, ועם זאת עובד השם גדול ולמדן מופלג. כשנחתה עלינו השואה הנוראה ואני עודני נער, נלקחתי לאושוויץ ושם פגשתי את דודי. יחד עבדנו וסבלנו במחנה במשך קרוב ל3 שנים. בסוף אזלו כוחותיו של דודי והוא חלה מאוד. לילה אחד העיר אותי משנתי ואמר לי, יש לי הרגשה שמחר ייקחו אותי לתאי הגזים ורק אתה תישאר בחיים מכל המשפחה. לכן אני רוצה למסור לך את צוואתי. ומה הצוואה שמוסר לו אותו דוד? כידוע לך, השם זיכה אותי להיות בקי בכל השס, בבלי וירושלמי על פה. ואני נשבע לך, מהרגע שהגעתי לכאן, לא הפסקתי ללמוד. אני חוזר כל הזמן על השס, לפי הסדר. היום התחלתי מסכת מועד קטן, ואני מעריך שעד מחר אגיע לדף זין עמוד א'. אני מבקש ממך, אם תצא מכאן חי, בעזרת השם, אנא סיים את המסכת בשבילי. ורב שלמה קרליבך מסיים נורא ונשגב, כשאני נזכר בסיפור הזה עובר בירטת, עד עמקי נשמתי. אתם מבינים, ידידים, התורה שייכת לעם ישראל בכל הדורות. היא נמסרת מדור לדור, ומחברת דור לדור. מי יודע, אולי בזכות צוואתו של הדוד, נשאר אותו אחיין בחיים, כדי לסיים את מסכת מועד קטן. אז תקשיבו, אחים ואחיות, 6 המיליונים מבקשים מאיתנו, אנא, סיימו במקומנו את כל הספרים הקדושים שהתחלנו ללמוד ולא הספקנו לסיים, ואת הצוואה הזאת מסרו גם לילדיכם אחריכם. זהו, עד כאן הסיפור בלי שום מנגינה, והנה מאתמול הלחן של אהרון רזל על הסיפור הזה.
ביום שבו פגשתי את הדוד שלי רב שולם, חיים במחנה קיבלו תקווה, עם עוד פרוסה של לחם שנתן לי משלו, מילת עידוד ונחמה. דודי חסיד קוז'ניץ, מהעולם שכבר נחרב, שרדנו שם יחדיו כמעט 2 ימים. את מה שאספר כאן לאיש עוד לא סיפרתי, אך למען הדורות הבאים. לילה אחד הוא העיר אותי משנתי, העיר אותי ואמר לי, דע לך שאתה, אתה לבדך, תישאר לכל המשפחה. ויש לי הרגשה שמחר כבר לא אהיה, וזוהי בקשתי האחרונה. כידוע לך, אני יודע את כל הגמרא בעל פה, מילה במילה. ומיום שנכנסתי לאושוויץ לא הפסקתי ללמוד, היום אני אוחז במסכת מועד קטן. אני מעריך שעד מחר אגיע לדף זין עמוד א'. אני מבקש ממך, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לך ותצא מכאן חי, אני משביע אותך. אוי, אנא סיים את המסכת בשבילי, אוי, אנא סיים את המסכת בשבילי. ששת המיליונים הקדושים מבקשים מאיתנו, סיימו את הספרים שעוד לא סיימנו, ועד העבירו את המסר הזה לילדים שלכם. אני מבקש ממך, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לך ותצא מכאן חי, אני משביע אותך. בשבילי אוי, אנא סיים את המסכת בשבילי, אנא סיים את המסכת בשבילי, אוי, אנא סיים את המסכת בשבילי.
אהרון רזל בשיר החדש שיוצא לקראת היום הזה, יצא לקראת היום הזה, יום השואה הבינלאומי. מועד קטן, כך הוא נקרא. עכשיו 7:30, עמנואל שילו הבוקר בעיתון בשבע כותב שלרוע מזלו של היועץ המשפטי לממשלה יוצא דוקטור אביחי מנדלבליט שמסיים את הקדנציה שלו בימים אלה, צירופי המילים שנותרו בזיכרון הקולקטיבי בהקשר אליו הם לא מחמיאים בלשון המעטה. מחזיק אותי בגרון הוא הביטוי שמייצג את העננה שמרחפת מעל לכל תקופת כהונתו של מנדלבליט ומבטא את החשש שלפחות חלק מהחלטותיו השנויות במחלוקת התקבלו תחת איום שהיה מונף מעל לראשו. והביטוי השני, פרשת משפטים בושה, מבטא את אכזבת הציבור הדתי שבקרבו חי מנדלבליט מתפקודו ומהחלטותיו. בין אם דייקה מי שאמרה את המשפט הקצר שהפך לסלוגן, ובין אם חרגה מגבולות הראוי והטעם הטוב, מעצר של אישה דתי תוך כפייתה לחלל שבת על ידי שוטרים שביקשו להגן על מנדלבליט מפני ביקורת, מפני האמירה שלה, פרשת משפטים בושה, וללא ספק בושה גדולה. כבר הקדימוני אחרים בהצבעה על כך שבאורח פלא מנדלבליט מסיים את תפקידו בדיוק בפרשת משפטים. אז בלי להתיימר להתחרות בסלוגן שהפך לוויראלי, נדמה לי שהמילה יותר מדויקת לסיכום כהונתו של מנדלבליט שמסתיים את השבוע היא אכזבה. ובשתי מילים, אכזבה קשה. פרשת משפטים, אכזבה. תקוות רבות נתלו במנדלבליט בעת כניסתו לתפקיד, גם בזכות הכיפה של ראשו, וגם משום שהוא עבר אל כס היועץ המשפטי לממשלה, אישר מתפקיד מזכיר הממשלה של נתניהו. גם העובדה שבחירתו הובלה בידי שרת המשפטים הילד שקד, גרמה לרבים לחשוב שהנה סוף סוף התמנה יועץ משפטי לממשלה שאינו לעומתי לממשלת הימין, וכך גם הצהרותיו בתחילת הדרך שתפקידו הוא לאפשר לממשלה לבצע את המדיניות שלה במגבלות החוק כמובן. אבל אם חשבנו שמנדלבליט יהיה יועץ משפטי לממשלה מרוסן שמתערב בהחלטות הממשלה רק שהן באמת נוגדות את החוק, באו השנים הבאות והוכיחו שבגישת האקטיביזם הייעוצי שלו הוא לא נופל מקודמיו בתפקיד ולפעמים אף עולה עליהם. בשורה ארוכה של נושאים ותחומים, מנדלבליט הרבה להצביע על קושי משפטי שבשמו מנע פעם אחר פעם מהחלטות ממשלה להתקבל או להתבצע, גם ללא כל חוק שאוסר זאת במפורש. כמו קודמיו וללא אסמכתה חוקית לכך, הוא ראה את פרשנותו המשפטית לא כהמלצה ועצה בלבד, אלא כהוראה שמחייבת את הממשלה. כמו קודמיו, הוא מנע בכמה מקרים ייצוג משפטי לעמדתיו של שרים בפני בגץ, בטענה שזכות הייצוג של עמדת המדינה והממשלה שמורה לא בלעדית. למרות היותו אדם דתי שהגיע לשמירת מצוות מתוך בחירה וחזרה בתשובה, וזה הדבר אגב שמפליא אותי, זה לא איזה דתי ש... טוב, הוא הולך עם המערכת ומה שכולם, והולך עם הזרם ולהשפיע מבפנים וכו'. הוא חוזר בתשובה, הוא אדם שעשה שינוי בחייו, כי הוא גילה את האמת. זה, אותי זה בכלל מפליא. אבל אני חוזר לעמנואל שילו. הבוקר, למרות היותו של מנדלבליט אדם דתי שהגיע לשמירת מצוות מתוך בחירה וחזרה בתשובה, קשה היה למצוא בעמדותיו המשפטיות של מנדלבליט הזדהות ואהדה לערכים יהודיים ותורניים. בימים שבהם כל משפטן נותן להעדפותיו הערכיות האישיות להשפיע על פרשנותו המשפטית, אצל מנדלבליט קשה היה לזהות תמיכה משפטית בערכי יהדות מהסוג המצוי בפסיקותיהם של שופטים כמו מנחם אלון וצבי טל, זיכרונם לברכה. אם ניתן היה לחשוב שבחירתו לתפקיד על ידי נתניהו ושקד מלמדת על גישה משפטית אוהדת לערכים לאומיים, הרי שגם במישור הזה עמדותיו היו מאכזבות ולא שונות מהמצוי בממסד המשפטי הידוע בנטייתו שמאלה. זכורה לרע במיוחד מלחמתו העיקשת נגד מציאת פתרון משפטי שיאפשר להשאיר את היישוב עמונה על ההר, כמו גם סירובו להגן בבגץ על חוק ההסדרה. מנדלבליט טען שאין צורך בחוק הלא חוקתי לטעמו ושניתן לפעול להכשרת בנייה בלתי מוסדרת בהתיישבות בדרכים אחרות. כאשר זו עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אין פלא ששמונה משופטי בגץ בחרו לבטל את החוק, כמו שלא מפתיע שהיחיד שפסק אחרת הוא השופט נועם סולברג, תושב גוש עציון. לגבי הדרכים האחרות להסדרת הבנייה, המציאות הוכיחה שהן רחוקות מלפתור את הבעיות הרבות שהיו יכולות להיפטר על ידי חוק ההסדרה. מנדלבליט יזכר גם כמי שתמך בבגץ בדרישה לפעול מריצה, לפסול מריצה לכנסת את נציגי מפלגת עוצמה היהודית שריצתם כבר אושרה בעבר, חבר הכנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן ארי וחברו ברוך מרזל. לעומת זאת, מנדלבליט התנגד להחלטת ועדת הבחירות לפסול את ריצתם של מועמדים מהמפלגות הערביות ששוללים את הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, או כאלה שגילו תמיכה ואהדה למחבלים וארגוני טרור. היועץ המשפטי היוצא עשה מעט מאוד כדי לבלום את ההשתוללות של המשנה שלו, דינה זילבר, שניסתה לכפות ערבוב מגדרי על הציבור החרדי, זוכרים הופעות, היא עשרה הופעות בהפרדה, ואף הוא גיבה אותה כשהתאמתה חזיתית עם שרת המשפטים, הילד שקד. מה שהפך את האכזבה במחנה הדתי והלאומי ממנדלבליט לקרע של ממש זו החלטה כמובן להגיש כתב אישום משולש נגד ראש הממשלה נתניהו והמאבקים המרים שהתחוללו בעקבותיה. מעבר לכך שמנדלבליט קיבל החלטה משפטית חסרת תקדים ומטלטלת השנויה במחלוקת קשה, הוא גם הוסיף עליה התנהלות ציבורית בעייתית שכמובן זכתה לביקורת. בהתנהלות התקשורתית סביב חקירות נתניהו ומשפטו, הדלפות לתקשורת הפכו למעשים שבכל יום, ומנדלבליט עצמו העניק ראיון חריג ומוזר לכתבת חדשות 12 דנה וייס, שהניסיון להציגו כשיחה מקרית התקבל בגיחוך. נוסף לכך חיתוי קבלת ההחלטות המשפטיות שלו נגד נתניהו, שהתכתב באופן ברור עם לוח הזמנים של מערכת הבחירות שהתנהלו במקביל. בהתנהלות הזו שלו מנדלבליט חרג מתפקידו המשפטי המובהק והפך לשחקן בזירה הפוליטית. וכך הוא מסיים את כהונתו הארוכה השבוע, כאשר התדמית שלו חבוטה בעיני שני צידי המתרס הפוליטי. בשמאל רואים אותו כהססן חסר אופי שלאורך כל הדרך ניסה לגונן על נתניהו, נחפז לנקות אותו בפרשת הצוללות ולבסוף נגרר בחוסר חשק להגיש נגדו כתב אישום מינורי. בצד הימני רבים רואים אותו כמי שנפל בשבי השמאל ופועל בשירותו כדי לטרפד את החלטת הרוב הדמוקרטי ולהרחיק מהזירה באמצעים משפטיים את מנהיג הימין שלא ניתן היה לנצחו במסגרת כללי המשחק הפוליטי הדמוקרטי. אז מה גרם למנדלבליט לאכזב קשות את מי שמינו אותו? מדוע קיווינו שיעשה ענבים ויעש באושים? איך קרה שהיועץ המשפטי לממשלה שהיה אמור להוביל קו יהודי לאומי קיבל החלטות ברוח הפרוגרסיביים? ייתכן שמי שמינו אותו לא בדקו אותו מספיק לעומק. אולי הכיפה שלראשו התעתה אותם, ואלה היו עמדותיו מקדמה דינן. אבל רבים סבורים שהאיש נכנע ללחצי הפקידות הבחירה של משרד המשפטים, אולי אפילו נשחט על ידם, כפי שיכולים להתפרש דבריו על החזקתו בגרון שהוקלטו והתפרסמו בתקשורת. עד היום מוטל צו איסור פרסום על מסמכים שנוגעים אליו ומוחזקים במקום בטוח בפרקליטות. תשוקתו העזה לראות את תיק החקירה נגדו בפרשת הרפז נסגר בעילה של חוסר אשמה הפכה אותו ללחיץ ושחית. גם העובדה שמדובר במועמד חיצוני שלא צמח במשרד המשפטים אלא בפרקליטות הצבאית כנראה הקלה על שי ניצן, דינה זילבר וחבריהם לחופף את רצונו בפני רצונם, ואולי גם שהפתנותו האישית גרמה לו ליישר קו עם הממסד המשפטי, בתקווה שההליכה בדרך זו תסלול את דרכו אל התפקיד הנחשק הבא, שופט בבית המשפט העליון. אגב, אני לא רוצה לחשוב מה תהיינה שם פסיקותיו בנושאים כאלה, של דת ומדינה מה שנקרא, של ארץ ישראל, של התיישבות וכולי. פעם, מסיים אמנואל, שלא חשבנו שהשתלבות של אנשים דתיים בתפקידים בכירים במוקדי הכוח הציבורי היא אמצעי בטוח ומרכזי להובלת המדינה אל יהודה ברוח משנת הציונות הדתית, אבל תפקודם של המפכ"ל רוני אלשיך והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הוא תזכורת נוספת לכך שלא כל מי שדוגל עקרונית בערכי התורה זוכר תמיד לקחת אותם איתו לעבודה. אחד הנפגעים העיקריים מהאכזבה הזאת הוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה והמועמד לתפקיד היועץ המשפטי הבא, רז נזרי. לפי כל קריטריון אובייקטיבי הוא עולה בהתאמתו לתפקיד על כל מתחריו, כולל גם גלי בערב מיארה, המועמדת המועדפת על שר המשפטים, למרות היותה חסרת ניסיון משמעותי בתחום הפלילי והחוקתי. באופן טבעי רז נזרי היה תושב גבעת שמואל, היה אמור לזכות בתמיכתה הנמרצת של הציונות הדתית שבערוגותיה גדל. יש לסוד לקוות שנזרי, כיועץ המשפטי לממשלה, יוכיח עמוד שדרה חזק משל היועץ המשפטי לממשלה היוצא, אבל האכזבה המרה שהנחילו לנו על שייך, מנדלבליט, בנט ואחרים, יש אפקט מצנן מאוד משמעותי על הנטייה להעניק תמיכה אוטומטית לעוד מועמד חובש כיפה. ניתוח מאוד מעניין של הקדנציה המפוקפקת, של אביחי מנדלבליט שמסתיימת באורח פלא בדיוק בשבוע שבו קוראים את פרשת משפטים שנאמר פרשת משפטים בושה. 7:40 עכשיו הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בוחר תמיד איתי. גרסת דיאנקוטה שלהם. זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה.
אבא.
הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קר מהדרין. האקסטרה של תחליפי חלב עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד, מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום, בשעה 12 בלילה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנות נינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ותדע לך שבזכות אשר בנחל יצאתי וחסדי השם מ2 מיליון שקל חובות, פשוט נס.
רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי, ברוך השם, זכינו לעשות אשר בנחל לאחר שאבי מורי קיבל את מחלת הסרטן, ולא עבר תקופה קצרה ואבא שלי החלים לגמרי ולא נשאר לו שום דבר מהסרטן, ברוך השם, בזכות אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. מוצרי היגיינה בריאותיים המיוצרים בטכנולוגיית היונים השליליים, שהם נשאי חמצן וחומרי גלם מתקדמים ואיכותיים לסיוע טבעי באיזון והקלה אישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי, כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר. גוד קר, כי זה הרבה יותר.
שלום, כאן אדגר בלום, לוחם אש מתחנת רמת גן. גם בחורף הזה מזיקים אותנו להציל חיים ולחבות שריפות רבות שפרצו בגלל חימום הבית בתנור סלילים. הוא אולי נראה בטוח, אבל אל תטעו, הוא מסוכן מאוד. בחודש שעבר שילמו בני אדם בחייהם על שימוש בתנור סלילים. אל תסתכנו, יש לכם הורים מבוגרים? דאגו להם לאמצעי חימום בטוחים יותר כמו רדיאטור או מסגן. ושיהיה לכולנו חורף נעים ובטוח. עוד מידע באתר כבאות והצלה לישראל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 43 עכשיו, וכתובת המייל שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ירושלים מושלגת למי שלא מתעורר, לא זוכה להתעורר בירושלים, ואני לא יודע מה יהיו דיווחי התנועה העדכניים עד שתתעוררו ותתארגנו עם הילדים, מי שנמצא במרכז הארץ, אבל מבחינת השלג שווה לבוא, הוא נתפס לגמרי, הכל לבן ויפה, ובינתיים גם לא יורד, כשאני מסתכל מהחלון באולפן הביתי, אז לא יורד גשם. אני חושב שגם אם ירד ייקח זמן לשלג להיעלם, כי הוא נערם בגובה, זה אני אומר לא לפי מראה עין, אלא קראתי הבוקר 20 סנטימטר, אז באמת יפה ומקסים, אתם מוזמנים לבוא לעירנו ועשו בזהירות רק. ועכשיו, כמידי יום חמישי, 7:44, אמרנו שהיום הוא יום השואה הבינלאומי, יום של שחרור מחנה אושוויץ לפני 77 שנים, אז אפשר את השיר הזה להקדיש השבוע לניצולי השואה, וגם למי שלילוי נשמתם של מי שאלה שלא ניצלו, הרי השיר הזה הוא הרבה לפני השואה נכתב, גם המילים וגם המנגינה. אז הנה, 7:45, זמן כאיך סוף.
Shabbos.
כך סוף נועם שבת כמעט חותם לנו את התעוררות, עוד ידיעה מהדקות האחרונות, שני לוחמים נפצעו הלילה באורח קל מירי צהל בעקבות שוב טעות בזיהוי, זה קרה במהלך סיכול הברחות על ידי כוח צהל וימס בגבול מצרים, וזה קורה אחרי שורה של תקלות וגם בתרגילים, וטוב, אנחנו את המקרים אנחנו זוכרים כי הם היו בשבועות האחרונים, ועוד תקרית של טעות בזיהוי, ירי דו צדדי מה שנקרא, ברוך השם שני חיילים, שני לוחמים נפצעו רק באורח קל מהירי של חבריהם הלילה בתקרית ירי בגבול מצרים. זהו, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. ישי נוימן היה טכנאי, כאן ידידי היה מאיר, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ואז עד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום מירושלים המושלגת.
מתפללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים.